כן, יש הרבה משיעור בית, לא? שמי איתנו? טוב, אנחנו ופעמים יתאו בני אדם באלו הפעולות. זה עמוד ראש למדבר. כן, דיברנו בעריכות בפעמים שעברו על ההסברה של ההתחסות שלנו אל ההתעוררות של המתעורר, ואמרנו שאנחנו דנים על הקשרי מציאות שבהם המתעורר מגיב באופן מסוים. התגובות האפשריות הן יכולות להיות תגובות קצה שיש בהם דברים שליליים, והרמב״ם אומר, יש אפשרות לתגובה שיש בה את הטוב שבשני הקצוות, כמו שהגדרנו את זה בפעם שעברה, בלי הרע שיש בשני הקצוות. לזה הוא קורא האיזון. האיזון זה לא הכוונה שנמצא באמצע, כן? אלא הכוונה היא שזה בעצם מאוזן על בסיס הטוב שקיים בשני הקצוות, ואנחנו צריכים להביא את הנפש למצב הזה. אמרנו שכל זמן שהנפש לא באופן ספונטני נמצאת במצב הזה, אני צריך באופן יזום או לכבוש, אם יש לי התעוררות, או להפעיל, כן? אם יש לי פסיביות בחירת הנפש. אומר הרב, ופעמים יתאו בני אדם באלו הפעולות, וחשבו אחד משני הקצוות טוב, ומעלה ממעלות הנפש. פעמים יחשבו הקצה הראשון טוב, כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה, ויקראו המוסרים עצמם לסכנות גיבורים, וכשיראו מי שהוא בתכלית ההסתכנות, סימן תפשו בכפו, מפיל עצמו למיטה בכוונה, פעמים שינצל במקרה, ישבחו בזה, אמרו זה גיבור. כלומר, אומר הרמב״ם, יש לאנשים שיבושים בהגדרת הטוב והרע. זו דוגמה. ופעמים יחשבו הקצה האחרון טוב, כן, עכשיו אתם מבינים את המושגים, קצה ראשון זה ההתעוררות היתרה, והקצה האחרון זה הפסיביות, חסרון ההתעוררות. ופעמים יחשבו הקצה האחרון טוב, הוא על נהדר הרגשת הביזיון, כן, אחד שאפתי, סבלן, על העצל מסתפק בחלקו. כן, עושים את ההבחנה שבעצם זה בא מעצלות. הם חושבים, זה בא מאידיאלים של הסתפקות. ועל נהדר ההרגשה בהנאות, לעובי טבעו נזהר. כן, זאת אומרת, אם אמרנו יש לנו את היחס לתאוות, אז יש את התאוותן, ויש את האדם שאין לו הרגשת תאווה, כן, זה גם זה משהו שאין לו את זה. ואנשים, כן, רמב"ם תראו איך הוא מגדיר, מי שאין לו את ההרגשות של ההנאות, יש לו עובי טבעו. כן, ככה הוא מגדיר את זה. זאת אומרת, יש בו גסות, שלכן הוא לא חש בזה. אני אומרים שעל כל התחושות של ההנאה, צריך סוג של הבחנה. כן, אז ההבחנה היא תלויה ב, כמו שקורא לזה, בדקות, כן? דקות ההבחנה. ועל זה האופן מן הטעות, יחשבו גם כן הבזבוז והפזרנות מן הפעולות המשובחות. כן? כמו שדיברנו, זה על השאלה, איך, מה היחס של אדם להוצאות ממון? לא לנתינה לזולת, להוצאות ממון, כן? או לנתינה לזולת. וזה כולו טעות, ואומנם ישובח באמת המצוע, ולאו ראוי לאדם לכוון לשקול פעותיו, כולם תמיד על זה המצוע. אז אם אתה כבר מתוקן, אז כנראה באופן ספונטני זה יהיה, שאתה תכוון אל המצוע, כן, באופן טבעי. אם אתה עדיין לא מתוקן, אתה צריך לכבוש, כלומר צריך באופן יזום להביא את עצמך אל המצב הזה. טוב, עד כאן זה, כמו שדיברנו, זה תיאור המציאות, ודע כי אלו, ופה אנחנו מתחילים לדבר על הרפואה, שיטת הרפואה. וידע כי אלו המעלות והפחיתויות אשר למידות, אמנם יקנו והתיישבו בנפש בחזרה לפעולות האהובות מזו המידה פעמים רבות בזמן ארוך והתרגלנו עליהן. ואם יהיו הפעולות הן טובות, יהיה נקנה לנו מעלה, ואם הוראות יקנה לנו פחיתות. ומפני שהאדם בטבעו מתחילת בריאתו, אינו לא בעל מעלה ולא בעל חסרון, כמו שנבר פרק השמיני, והוא התרגל בלעשה לפעולות מקטנות תוקף עם להקרובה ואנשי מדינתו. ואפשר שיהיו אותן הפעולות מוצאות, ואפשר שיהיו מותירות או מחסרות, כמו שסיפרנו, ויהיה האיש הזה כבר חלטה נפשו, צריך שינהגו רפואתו כדי רפואת הגופות בשווה. כוונה בדומה לרפואת הגוף. בוא נראה עד לפה. הרמב״ם פה, אם הייתי שם כותרת לדברים שהוא אומר, הוא בעצם דן איך הגענו למצב שבנפש יש מידות מסוימות. איך זה קורה? בלי קשר לשאלה אם המידות הן טובות או מידות הרעות. איך זה קורה? לרמב״ם יש לו תשובה חד משמעית. אני אגיד את העיקרון של התשובה, אחר כך נעשה יותר להבין את המשמעות של מה שהוא אומר. הוא אומר ככה, הדבר היחיד שגורם ליצירת המידות בנפש, זה הפעולות. שום דבר אחר לא גורם לזה שבנפש האדם תהיינה מידות מסוימות, חוץ מהפעולות. עכשיו, תראו, קודם כל שזה מה שהוא אומר, כי לכאורה יש בזה חידוש גדול. אני קורא את המילים שלו. דע כי אלו המעלות והפחיתויות אשר למידות, אומנם יקנו איזשהו בנפש, איך? בחזרה, הוא מדבר על המעלות והפחיתויות, הוא לא אומר איך מתקנים את המידות. הוא אומר, המידות בין הטובות בין הרעות, המידות בין הטובות בין הרעות, נקנות ומתיישבות בנפש בחזרה לפעולות האהובות מזו המידה פעמים רבות בזמן ארוך. והתרגלנו עליהם. רואים? חד משמעית. הדבר היחיד שגורם למידות טובות או רעות, נניח, אתה אומר, רובן הוא כעסן, הוא עשה הרבה פעולות והגיב הרבה פעמים תגובה של כעס. שמעון הוא סבלן, כי הוא הגיב הרבה פעמים תגובה של סבלנות. תראו גם במשפט הבא, ואם יהיו הפעולות הן טובות, כן, שהוא אדם חוזר עליהן, יהיה נקנה לנו מעלה, ויהיו מוראות, יהיה נקנה לנו פחיתות. ופה אני רוצה לשאול על הדברים האלה. אם הייתי שואל אתכם, למה לאדם יש מידות כאלו אחרות, מה הייתם אומרים? הייתם אומרים את מה שהוא אומר? בגלל שהוא חזר על פעולה הרבה פעמים, מה הייתם אומרים? מולד, נכון? ככה הייתם אומרים? מולד? לא, מה אתם אומרים לחינוך? אז זה הפעולות, כאילו, הוא עשה פעולות כאלה? אז מה זה משנה?
הפעולות האלה הוא למד
מפעולות. כן, לא משנה, אבל הוא חזר על הפעולות. כן? או שהתכוונתם אחרת, ששוטלים לו בתודעה כל מיני דברים.
יש על האנשים שנולדים, פיוז יותר קצר.
יפה, שאלה מצוינת. לכו עכשיו לבית יולדות, ותבקשו לראות תאומים. אם תצליחו לראות תאומים זהים, עוד יותר טוב. עכשיו אתם תראו, שהגיע הזמן שלהם לינק, אתם תראו אחד, הוא מתחיל לצרוך צרכות אלים. והשני, הוא... אחרי שהוא הראשון צורך, גם הוא מצטרף, אבל... הוא... כן, לא קרה כלום. הוא גם אחרי 2, 3, 4, 5 דקות, הוא יתחיל את... את זמירותיו, אבל... לא כמו הראשון. תעקבו אחריהם אחרי עוד כמה זמן, אתם תראו שגם בגיל שנה הראשון, כשלא נותנים לו את מה שהוא רוצה, הוא מתפרץ. זה לא רק באוכל. כי אכלתם בהתחלה להגיד, תשמע, יכול להיות אצלו בבטן להוביל משהו אחר, זה לא בגלל שבנפש שלו ככה. אבל אתם תראו אחר כך, זה גם במשחקים זה ככה. הראשון, כשלא קורה מה שהוא רוצה, כועס. השני, יש לו סבלנות. מה זאת אומרת אם יש?
שם של
האדם. אם שם משפיע? אולי. הנגלה של השפעת השם זה על ידי זה שכשאתה מכנה מישהו באמירה חיובית, אז הוא נעשה חיובי. בתודעה שלו. כן, תכף אתה קורא לזה. נמרוד, בוא לפה. נמרודי. כל יום הוא שומע נמרוד, נמרוד. בתודעה שלו, מרדן. אבל תקשר לו, טוביה בוא לפה. טוביה. שלמה, דוד, אברהם, וואו, משה. בסדר? בקיצור, זה ההשפעה הגלויה של השם. יש גם השפעות יותר נסתרות. אבל זה הנסתרות להשם אלוקינו. בואו נחזור לענייננו. אז יש לכאורה דברים מולדים. אז מה אומר הרמב״ם? שהמידות בין הטובות בין הרעות חד משמעית הן נקנות בנפש בגלל הפעולות. אני רוצה להקשות יותר מזה. תפתחו את הרמב״ם הלכות דעות. פרק א' הלכה א', שם הרמב״ם כותב ככה. דעות הרבה יש לבני אדם. ואז הוא מפרט. דעות זה כוונה מידות. ואז הוא מפרט. חלק מהם, זה בגלל שככה, זה מזמן שהוא נולד. חלק מהם, זה בגלל שהרגילו אותו. חינכו אותו. חלק מהם זה בגלל שהוא בבחירתו בחר להתנהג באופן כזה או אחר. זה מפורש שם בדבריו, שיש דברים שהם כבר מזמן הלידה של האדם. אז מה הוא אומר פה? שמה שיוצר את המידות זה רק הפעולות שאדם עשה. אז בואו תראו, הרמב״ם בעצמו שאל את השאלה הזאת על עצמו. איפה? במשפט הבא. ומפני שהאדם בטבעו, מתחילת בריאתו, אינו לא בעל מעלה ולא בעל חסרון, כמו שנבר בפרק השמיני, והוא יתרגל בלא ספק לפעולות מקטנותו, כפי מן הקרובם, שמדינתו אפשר שיהיו אותם הפעולות ממוצעות, אפשר שיהיו מותירות או מחסרות, כמו שסיפרנו. יהיה האיש הזה כבר חלטה נפשו. צריך שינהגו רפואתו כדי רפואת הגוף ושווה. איפה התשובה של הרמב״ם לשאלה שאנחנו שואלים? זה המילים, האדם בטבעו מתחילת בריאתו אינו לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון. הרמב״ם סבור, אני אשמע לכם חידוש, אבל זה מה שהוא אומר. כל בני האדם בעולם, הנפש שלהם במצב הראשוני, היא לוח חלק. כל בני האדם, הנפש שלהם היא לוח חלק. אני אוסיף עוד דבר שזה גם כלול במה שהוא אומר בעצם. לכל בני אדם יש את אותה נפש. כולנו מקבלים נפש חדשה מהאריזה. אפילו עם הסקיות. כל בני אדם. אותה נפש, לוח חלק. אז מה זה מה שאנחנו שאלנו? הרמב"ם מתכחש לזה שיש תינוק עצבני ותינוק סבלני, יש תינוק חייכן ויש תינוק זעפן. מה, הוא מכחיש את זה? ברור שיש כאלה דברים. הרמב"ם סבור שכל ההבדלים, כל ההבדלים הראשוניים, בין בני אדם, הם לא בעצם הנפש. כי הנפש של כולנו היא לוח חלק. המלאך שממונה על העניין, הוא לוקח מהמקרר של הנפשות, נפש חדשה, חלקה, איך קוראים לזה? בניילונים. מביא אותה לכל יצור אנושי שנוצר. מאיזה שלב הוא מכניס את הנפש לגוף? לא יודע. אולי זה באמצע ההיריון, אולי זה רק בלידה. תודה. אולי בתחילת ההיריון, בכל מקום, כולנו קיבלנו את הנפש. ההבדלים הם בגוף. בגוף יש הבדל. בגוף אנחנו גם רואים הבדל. הבדלים הם רק בגוף. זה בשלב הראשון. עכשיו, מה המשמעות של הבדלים בגוף? דיברנו על זה כבר. כשהנפש היא מתמזגת עם הגוף, היא פועלת בסביבה שלו. היא מושפעת ממנה. זאת אומרת, יש גוף, נקרא לזה גוף, כפשוטו, גוף. הישות הזאת שנקראת גוף האדם. כל האיברים, כל הגידים, יש גוף שהוא גוף מצוין. מבחינת הנפש. יש גוף שהוא גוף מאתגר מאוד. ברגע שהנפש תתמזג איתו, יתחיל להיות לו אתגרים. כי היא פועלת בסביבה שלו. כן? זאת אומרת, אם אתם אדם שרוצה להתפלל על הצאצאים שלו, לפני שנולדו, שהם יהיו צדיקים, תצטרך להתפלל על כזאת. נפש, הוא ייתן להם אותה נפש כמו כולם. תתפלל שיהיה להם גוף טוב. הרמב"ם קורא לזה מזג טוב. מזג זה תמיל הנוזלים בגוף. למה קוראים לזה מזג? כי איך הנפש מתחברת לגוף? היא לא מתחברת באופן ישיר לבשר. זה רק כתוב כי האדם הוא הנפש. הנפש בגלל שהיא עדינה, היא לא חומרית כמו הגוף, אז היא צריכה מתווכים בינה לבין הגוף, בהתמזגות שלה עם הגוף. לכן זה דרך הנוזלים שנמצאים בגוף. אליהם נקשר את הנפש, ומתוך הקשר שלה אל זה, אל הנוזלים בגוף, אל המזג, היא נקשרת אל הבשר. עכשיו, אם קיבלת גוף טוב, אז הנפש יהיה לה יותר קל. אם קיבלת גוף לא טוב, אז הנפש יהיה לה יותר קשה. זה הסיבה שתינוקות ביום הראשון, לפני בכלל שהרגילו אותם וכולו, אתה יכול לראות הבדלים. אז נוכל לומר ככה, תינוק רובן ביום הראשון הוא כעסן, זה בגלל שבגוף שלו, האינטראקציה של הנפש עם הגוף, יוצרת תגובה של כעס. אם זה, אתה שואל אותי איפה זה בגוף? חז"ל הבינו שזה בתמהיל הזה של הנוזלים ובאיברים מסוימים. הנפש הרי קשורה דרך הנוזלים. דרך, זה לא דווקא דם, יש לך גם לחות ויש לך גם...
כן, אבל המזג, המזג של ה...
המזג הוא תמהיל הנוזלים בגוף. הוא משפיע על הנפש. וגם האיברים, המבנה של האיבר. כן? מבנה האיברים גם משפיע. עכשיו, אם אתם תסתכלו על גוף האדם, אתם תראו, תמיד יש שוני. כלומר, ברמת העיקרון, כל הלבבות הם אותו דבר. מבחינת רמת העיקרון. כן? כולם יש חדר ימני, חדר שמאלי, עורק ראשי, עורקים משניים, כל מה שהלב בנוי. אבל אם תרדו לפרטים הקטנים של הלב, לא למה שהרפואה מתעסקת בו. כי הרופאים יגיד לך, זה אותו לב, מה זה משנה? אבל תרדו לפרטים הקטנים, נגיד לדוגמה, אתם תוכלו לראות שיש חומר גס יותר, חומר עדין יותר. כן? איפה אתם יכולים לראות את זה? לדוגמה, תיקחו את בשר, כי אתם אוכלים, בחמין אתם אוכלים בשר. אתם יכולים לראות שבבשר עצמו, נכון, יש בשר יותר קשה, בשר יותר רך. זה יכול להיות באותה בהמה, ויכול להיות בבהמות שונות, אותו איבר, בבהמה אחת הוא כך, ובבהמה אחת הוא אחרת. מבחינת הנקודות האלו, עכשיו הרפואה לא מתעסקת בזה, כי זה לא נפקמינה לבריאות, אבל הוא כן נפקמינה להשפעה לנפש. כי כל איזשהו שינוי בגוף יכול להשפיע על הנפש. היום מה שאנחנו יודעים, שלמוח יש משמעות דרמטית על ההשפעות הנפשיות. למוח, לאיבר הזה. השפעות דרמטית. בעבר סברו שגם איברים אחרים יש, וגם היום לא סתרו את זה, שגם איברים אחרים יש השפעה מאוד משמעותית. כמו שאמרו, גם את תמיל הנוזלים בגוף זה המזל. זה יהיה ההבדלים בין התינוקות. כן? כשאומרים שלתינוק הזה יש מזג טוב, ולתינוק הזה יש מזג גרוע, כן? בלשון שלנו זה מטאפורה שמתייחסת למידות. בלשון חז"ל התכוונו כפשוטו. תמיל הנוזלים בגופו הוא כזה שהוא גורם להיפעלות נפשית, התעוררות נפשית חיובית. בסדר? כך הרמב"ם מבין, זה מה שהוא אומר פה, בדיוק זה המילים שלו. לכן מבחינתו, מתי אני אוכל לומר שהתינוק ראובן הוא כעסן במידות, כאשר זה יתקבע במתעורר שלו. כי בהתחלה הוא לא חלק. המתעורר ניטרלי, שקוף, כאילו נקרא זה ככה. מתי זה יתקבע במתעורר שלו? אחרי שיהיו לו כך וכך תגובות של כעס. כן? זה יכול לקרות תוך שבועיים. אם נניח כל פעם הוא כועס, זה יתקבע במתעורר. ואז זה יהפך להיות מידה. עכשיו שמתם לב שבעצם זה מתקבע בלי שכל. בהתחלה זה דרך השפעת הגוף, יש השפעת הסביבה, כמו שהוא אומר. אחר כך בהמשך. טוב, אנחנו נדבר על זה יותר באריכות בעזרת השם. מחר.